אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש אורות מאת הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן, ואנחנו בעמוד קופסמך באורות ישראל פרק ו' פסקה ח'. בעצם לא, בעצם לא למדנו את זה, כן. קטנות האמונה וריחוקו של אדם מן הקדושה העליונה, כן, יש מצבים כאלה. אדם לא מאמין, אדם רחוק מרעיונות של קדושה, מאיפה זה בא לו? בא מתוך שאין בידו לרומם את ערך עצמו. עד שיקבע בליבו הרעיון הגדול, איך שגדולה אלוהית ראויה לו. כן, יאמר האדם, הכיצד ייתכן שאני סך הכל ג'וק, אמנם ג'וק מפותח, מגודל, אבל סך הכל ג'וק, שהאינסוף הנעלה מכל תפיסה יתעניין בי. אני סך הכל ג'וק. זה הקושיה. מתוך כך מתפתחים באדם רעיונות של ניתוק מן הקדושה ומן האלוהות, עד כדי שבסופו של דבר גם ברעיון של כפירה באלוהות. אין אלוהים. אין. כל זה בא מתוך הערכה נמוכה של האדם את ערך עצמו. ויש לזה גם סיבות. זאת אומרת, יש באדם שפלות, יש באדם קטנות, מידות רעות. אז זה ברור שיש סיבות טובות לחשוב שהאדם לא שווה כלום. ואז בעצם זה הבסיס לכל האובדן של האמונה. מה שאומר כאן הרב, קטנות האמונה וריחוקו של אדם מן הקדושה העליונה בא מתוך שאין בידו לרומם את ערך עצמו. עד שיקבע בליבו הרעיון, או שיקבע בליבו הרעיון הגדול, איך שגדולה אלוהית ראויה לו. מובן? אני חושב שזה מובן. טוב. הגדולה העליונה המסערת את כל רעיון מוגבל אשר למחשבה האנושית, מה? האלוהית, סליחה, היא באיומה הנורא מגרשת את רוח האדם מגבולה. זאת אומרת שיש סערת רגשות, סערת נפש או נשמה מעצם המפגש עם הרעיון האינסופי. כן, כמו שהאריז"ל אומר, שלית אתר פנוי מיני, זה מסעיר את נפשותיהם של בני אדם. כן? כלומר, איך אפשר להתמודד עם הרעיון הזה? היא באיומה הנורא מגרשת את רוח האדם מגבולה. כל זמן שלא ירומם וינסה במחשבות של קודש ובאורחות חיים של תואר, לחוש בעצמו את התאמתו על גדולה זו. כלומר, יש כן אפשרות, על ידי תרגולת, על ידי שהאדם מאמץ לעצמו דרכים של קדושה וטהרה, יש כן אפשרות לטעום את השייכות לעניין האלוהי, מה שנקרא טעמו וראו כי טוב השם, או ואני קרבת אלוהים לי טוב. כן, יש פסוקים כאלה מגרשת את רוח האדם מגבולה. מגרשת, הכוונה מגרשת את, פירושו את. מה לא ברור? הגבול של מי? לא, מה פתאום? היא לא מגרשת את רוח האדם מגבול רוח האדם, אלא מהגבול שלה. של מי? זה בלי כמו ששאלתי אותך. אז זה מה ששאלתי אותך. פשוט, זה עניין של ניתוח המשפט, מבנה תחבירי. מי מגרש את רוח האדם מגבולה? או מי יותר נמי מגרשת את רוח האדם מגבולה? יפה, אז מהגבול של? של המחשבה, הגדולה העליונה. הבנת? אם לא, זה כלומר, הגדולה העליונה, תודה רבה, הגדולה העליונה מגרשת את האדם מגבולה. בסדר? מהגבול של מי? של הגדולה העליונה. עכשיו זה יותר ברור? בסדר. מהרעיון הוא כל כך גדול שזה רעיון שמגרש אותי. אין, יש ביטוי כזה, מן דעיל ונפיק. אין ביטוי כזה, דעיל ונפיק. בארמית זה נכנס ויוצא. מה זה נכנס ויוצא? למשל מצאנו על ארבע שנכנסו לפרדס. ויש שם שלושה שנזרקו, ורבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. אז כדי שלתוך הפרדס, לתוך הרעיונות האלוהים, צריך לדעת להיכנס וגם לדעת איך לצאת. עכשיו, יש הסבר יפה של בעל הסולם. הוא אומר, יש אנשים שנכנסים לתוך הפרדס אבל הם יוצאים משם בגלל שהפרדס מגרש אותם. כלומר, בועט בהם. אז זה נקרא, זה לא נקרא שהוא נכנס ויוצא, אלא הוא נכנס ובועטים בו. יש לעומת זה אדם שיודע להיכנס ולצאת משם לא בגלל שמגרשים אותו, אלא בגלל הצורך שלו של רצו ושוב. מובן? מה שאני אומר. אז יש לפעמים שהרעיון האלוהי הוא גדול מדי בשביל האדם. תשמע, זה מפוצץ לי את הראש, מה שאתה אומר. זה גדול עליי, זה רעיון, אני לא יכול לסבול את זה. או כמו שאומר הזוהר, לאו כל מוח סבילדה. אין כל מוח יכול לשאת את זה. מובן? מה? אה? כן, ודאי, גם זה, נכון. אז זאת אומרת ש... אבל כל פנים, יש פעמים שהרעיונות האלוהיים גדולים על האדם, וזה גורם לו כל מיני סוגי כפירה וכדומה. כן, יש אפילו דוגמה מודרנית לדבר הזה, שהרב קוק מביא אותה באורות הקודש, בחלק ב' באחדות הכוללת. זה הדוגמה של פרידריך ניטשה, שאצלו הגדולה האלוהית מגרשת אותו מאלוהים. מכירים את דברי ניטשה בנושא הזה? שאיך ניטשה מוכיח שאין אלוהים? רוצים לשמוע הוכחה שאין אלוהים? יגידו אחר כך שבמכון מיר לומדים כפירה. טוב, נביא לכם הוכחה שאין אלוהים. ריה, מה קורה לכם שם באינטרנט? זה כל הזמן קופץ פה, שם. טוב, לא יודע. אני אביא לכם הוכחה שאין אלוהים. זה הוכחה של ניטשה. חותמת. הוא אומר כך, אם יש אלוהים, איך לא אקנה בו? הרי הוא השלמות העליונה המוחלטת, ואני דפקט מזופת ללא תקנה. לעולם לא אוכל לקנות את השלמות האלוהית. לעולם אשאר בקנאה. יוצא שעצם מציאות האלוהים זה עושה לי רע. זה רע מהותי, זה לא רע מקרי. זה רע עצמותי. ועלו הנחת יסוד שאלוהים הוא טוב, אבל קיומו עושה רע באופן מהותי. זה סתירה פנימית. מסקנה אין אלוהים מה שהיה להוכיח. הוכחה טובה, לא? זה בגלל מה שהרב קוק אומר. הגדולה העליונה, המסערת את כל רעיון מוגבל אשר למחשבה האלוהית, היא באיומה הנורא מגרשת את רוח האדם מגבולה. זה דקארט. מה שאתה אומר זה דקארט. אני לא דיברתי על דקארט, דיברתי על ניטשה. נכון. אבל הבעיה היא שהוא לא יכול לקחת את הרעיון של ניטשה בגלל שהוא חי לפני ניטשה. כן. אבל הזמן שניטשה אומר זה דבר מאוד הגיוני. זאת אומרת, איך אני יכול לשאת את הגדולה האלוהית? הרי היא מהווה עבורי סבל נורא. מובן? אז מה הפתרון לבעיה של ניטשה? באורות הקודש הרב אומר. אז באמת זה נכון מה שאומר ניטשה. אלוהים כפי שהוא תופס זה לא קיים. אלא מה? הגדולה האלוהית מקפת את האדם, היא מכלילה את האדם בתוכה. יוצא לפי זה שהגדולה האלוהית היא בעצמה הגדולה שלי. ואז אין בעיה. זה מה שאומר כאן הרב. כל זמן, אני שוב חוזר פה לאורות, כל זמן שלא יירומם וינסה במחשבות של קודש ובאורחות חיים של תואר, לחוש בעצמו את התאמתו אל גדולה זו. כלומר, אם אני חש בהכרה פנימית שיש לי קשר אל האלוהות, אז זה לא תחרות ביני לבינו, כמו במיתולוגיה, התחרות בין האלים, בני על מוות, לבין בני התמותה הדפוקים אשר בארץ, אלא להפך, זאת היא התאמה. אז ממילא יש לי סימפתיה אל הרעיון האלוהי. או, מה שהיה, להוכיח. מה אתה אומר?
אבל נורא כאן זה... נורא, במזכרות זה במשמעות של קשה להכין
לאו דווקא. הנורא במובן הזה שזה מכניע אותי, זה מבטל אותי. בוקר מצוין הרב. הרב הזכיר את אובדן האמונה. הייתי צריך לשים רווח במקלדת אחרי הנקודה. אז, בעצם, כולנו לא מאמינים לפעמים, כי טבעו של האדם, שיש לאדם נפילות לפעמים. עם מה זה נובע? למה האדם צריך לנוע על ציר של נפילות בעל כורחו בתודה ויום נפלא? שתי המילים שהוספת בסוגריים סותרות את מה שאמרת מחוץ לסוגריים. כתבת שזה בעל כורחו. אם זה בעל כורחו זה לא נפילה. נכון? אם זה בעל כורחו. מה? לא, הוא כותב, למה צריך האדם לנוע על ציר של נפילות בעל כורחו. אם זה בעל כורחו, זה כבר לא נפילה. כי מה זה נפילה? זה שאני יכולתי לעלות והחלטתי ליפול. אבל אם אני, אם משהו מפיל אותי, אז זה לא, זה לא, זה, אני, אין לי אשמה, זה לא נפילה ממני. למשל, אני לא יודע, אדם, אני יודע, חטף בנה בראש ונפל. כן? האם אדם כזה הוא אשם בזה שהוא נפל? לא, מישהו נתן לו בנה. כן? זאת אומרת, לכן יש פה איזה משהו לא ברור בדיורי השואל, גיל היקר מאמריקז. אבל עם כל זה, אני רוצה פה להסביר כמה דברים. אמרו חכמים, אין האדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. זאת אומרת שהאדם לא יודע הכל. וכפי שכבר אמר אפלטון, זכותו הגן עלינו, שאם האדם היה יודע הכל, לא היה חוטא מעולם. וכן כתב, החזיק אחריו, רבנו הרמח"ל, שאף הוא כתב בדרך עץ חיים, שאם האדם היה יודע את הכל, לא היה חוטא כלל. נכון? זאת אומרת שמה שאתה אומר, שכולנו לא מאמינים לפעמים, כי טבעו של האדם, שוב, יש פה משהו בניסוח שלך שהוא לא ברור. כולנו לא מאמינים כי טבעו של האדם שיש לאדם נפילות. לא. אם היית אומר, כולנו לא מאמינים כי לפעמים אנחנו נופלים, אז הייתי מקבל את דברך. אבל אתה הוספת את המילה טבעו של האדם. שוב, אתה מתנדנד בין ההכרה שהאדם הוא בעל בחירה חופשית, אם להשכיל או שלא להשכיל, לבין ההחלטה שהאדם לא אשם. תחליט מה אתה חושב. אבל אי אפשר ככה לעבוד. כל הנפילות באות, אולי זה יעזור לך קצת. כל הנפילות באות מפני שהאדם מספר לעצמו שזה לא באשמתו. זה בעל כורחי, זה חזק ממני. יש ביטוי כזה בכל הרומנים הצרפתים. זה חזק ממני. מכירים את הביטוי הזה? טוב, הלאה. מה יש פרשת השבוע? חזק הוא ממנו. זה לא פרשת השבוע? שעבר, בסדר. חזק הוא ממנו. נכון, עכשיו מה זה בהקשר אחר? נכון, אבל בסדר. גם כן. כן, וכן היינו בעיניהם. איפה היינו? אנחנו כן, באורות. נכון. ובייחוד הדבר, אז זה כן מה שאומר שאם האדם מפתח חיי קדושה וטהרה, אז הוא חש בקרבו את ההתאמה שלו לעניינים האלוהיים, ולכן הרעיון האלוהי כבר מפסיק להיות זר לו, ואז הוא מפסיק לכפור בו. ובייחוד הדבר נוגע לישראל. ישראל הכוונה עם ישראל. קרבת האלוהים הלאומית צריכה אמונה גדולה של גאות לאומית. כלומר, אנחנו אומרים, אנחנו עם השם, אתה בחרתנו מכל העמים, כן? תפתח את העיתון, תגיד לי האם זה עם סגולה. כמו שפעם שאלה אותי עיתונאית, האם בנו בחרת או שאנו בחרת, ועד כאן דברי קודשה. כן, אז אני עניתי, זה היה תוכנית טלוויזיה לפני כמה שנים, אמרתי שעצם זה שזה מפריע לנו, זה כבר ראייה לסגולה שלנו. יש עמים שזה לא אכפת להם. אז זה מה שגם פה אומר הרב, הרעיון הזה לחשוב שיש לנו קרבת אלוהים לאומית, שכאומה הקדוש ברוך הוא חפץ בנו, גם זה, כדי לקלוט את הרעיון הזה, זה הרבה יותר קל לקלוט אותו כשאנחנו חשים התאמה לאומית אל הגדולה האלוהית. כן, ובייחוד הדבר נוגע לישראל. קרבת האלוהים הלאומית צריכה אמונה גדולה של גאות לאומית, במידה רוממה כל כך עד שיקבע בלב הרעיון העליון שההתגלות האלוהית ראויה לה, עד שאנחנו נבין שבאמת ראוי לנו להיות העם שהשם פונה אליו. כן, יש במדרש דבר מאוד מעניין שמורה על הדימוי העצמי שיש ליהודים כלפי עצמם, שהקדוש ברוך הוא פנה אל העמים השונים כשיקבלו את התורה. בסוף אף אחד לא רצה, פנה לישראל. למה בסוף? כי זו ברירת המחדל. זאת אומרת, אף אחד לא רוצה מהרציניים, טוב, אין ברירה, נפנה לעם ישראל. זאת אומרת שהמדרש רואה את עם ישראל כברירת מחדל. יש סיפור חסידי אגב מעניין, על אישה אחת שבאה לרבה ואומרת לו, רבה, יש לי הרבה צרות, אני אלמנה, ענייה, חולה, מכוערת, כל זה יש לי, מה אני עושה? אומר הרבה, יש לי רעיון בשבילך, אני אלמן, אני אתחתן איתך, זה יפתור את כל הבעיות. אומרים החסידים שגדולתו של הרבה לא הייתה בזה שהוא עשה מעשה גדול של צדקה, אלא שעל ידי מעשה זה הוא נהיה דומה לקדוש ברוך הוא שבוחר בישראל בהר סיני. כלומר, זה שוב מראה משהו על הדימוי העצמי של היהודים. קושייתך היא נפלאה. הלאה. אז שוב אני חוזר לדברים האלה. קרבת האלוהים הלאומית, כן, מה? הערכה עצמית זה לא גאווה. כן, כי ביחס ללאומיות קוראים לזה גם גאווה לאומית. גאווה לאומית זה כשר. כן. כן. למשל, כחול לבן זה שלנו. תוצרת הארץ. לעורר חיבה ו... לא זוכר. לתוצרת הארץ. מה? וכבוד. תקרא לזה איך שאתה רוצה, זה עניין של סמנטיקה. קרבת האלוהים, האלוהים הלאומית, צריכה אמונה גדולה של גאות לאומית, במידה רוממה כל כך, עד שיקבע בלב הרעיון העליון, שההתגלות האלוהית ראויה לה. אמנם, גאוות קודש זו, אתה רואה? ביטוי גאווה, מפורש. גאווה לאומית. פעם הייתה קבוצה של קציני צבא, ששאלו את הרב צבי יהודה קוק, מה זה יהדות? אז הוא ענה להם, זו גאווה לאומית. לפי ההקשר, לפי היכולת ההבנה שלהם. אמנם גאוות קודש זו, כשם שהיא עדויה בגאון, כך היא שבוצה בענווה גדולה. והענווה האלוהית, כלומר, כלל ישראל, זה חתיכת ענווה. כתוב, כי אתם המעט מכל העמים, אמרו חז"ל, ככל שהשפעתי לכם גדולה, כך אתם ממעיטים עצמכם לפניי. שבוצה משון משובצת. שיבוץ. מה? לא, לא עטוף. משובץ. אמנם גאוות קודש זו, כשם שהיא עדויה בגאון, כך היא שבוצה, כלומר משובצת. בענווה גדולה. והענווה האלוהית הבאה מתוך הגדולה ומתחברת עמה, היא מופיעה על האופי הנשמתי של כנסת ישראל, ואמונתה בקרבתה אל אל עולם קונה שמיים בארץ, אשר אין חקר לגדולתו, משתרשת בתוך מעמקי נשמתה, והיא מתקדשת מתעלה משתחררת ומתקינה עצמה לגאולה שלמה. כלומר, הגדולה המחוברת לענווה היא זו שמכינה אותנו לגאולה השלמה. זאת אומרת, כל המעמד של שיבת ציון נעשה מתוך ענווה גדולה. החלטנו שהגיע הזמן שנשוב לארץ. למה החלטנו את זה? מתוך ענווה. מה הענווה? שאנחנו רוצים את הגדולה האלוהית שתאיר בעולם דרכנו. אז זה מצד אחד גאווה, מצד שני זה בעצמו הענווה, כי כדי להיות כלי להתגלות האור האלוהי בעולם, אתה צריך להיות שקוף. השקיפות הזאת היא בעצמה ענווה במובן הלאומי. הלאומי. כן. אתה אומר, החלוצים היו יפי הבלורית והתואר מפוצצים מרוב גאווה. ממש לא. כלומר, הם היו, הם לא העיזו לומר, אנחנו עם הקודש שאלוהים התגלה לו חוזר לארץ. לא רצו להגיד את זה. למה לא רצו להגיד את זה? למה הם כפרו באלוהים? מתוך ענווה. כן, זאת ענווה. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד במפורש שאני בא בשביל גילוי השכינה. יגידו, מי אתה, מה אתה? אז אני אגיד שאני סוציאליסט. בסדר? כן, אני אגיד שאני סוציאליסט אפילו אפיקורוס, כדי שזה יהיה באמת ענווה. כלומר, אין לי אפילו שום קשר. מה? זה פלפול, כן, הם באמת האמינו בזה. כי האדם חייב לתת לעצמו הסבר להתנהגות שלו. לכן כל אדם ממציא לעצמו אידיאולוגיה כדי להסביר את הבלתי רציונלי. כי הרי, יש, אם תשאל אנשים מדוע באת על הארץ, אז הוא יגיד, תשמע, אני רציתי מדינה סוציאליסטית, כן? אז למה לא השתתפת במהפכה הסוציאליסטית ברוסיה? כן, אז יש יהודים שהשתתפו, אז למה שלא תשתתף שם, במהפכה הפרולטרית? מה אתה מסתבך פה עם המדבר והזבובים? יש אחד אחר אומר, אני באתי לארץ כדי לברוח מן האנטישמיות. כן? אז רגע, ופה זה יותר בטוח? יש מקומות יותר בטוחים בחוץ לארץ. יש מי שאומר, אני באתי לארץ בגלל שאני רציתי חינוך יהודי לילדים שלי, לקינדרלך. כן? דווקא פה אפשר גם להתבולל מבחינה רוחנית. ויש מקומות במונסי, ששם זה דווקא בני ברק של זהב. למה לא הלכת לשם? יש אחד שיגיד לך, אני באתי לארץ כי אני אוהב ים ושמש. כן? אבל יש, בברצלונה יש גם. וכולי. כלומר, כל אחד צריך תירוץ. עכשיו, זה לא סתם. כל אחד גם ממציא לעצמו אידיאולוגיה ומפלגה המקדמת את הטענות שלו. אין אחד מפלגה דתית, אחד מפלגה שמאלנית, אחד מפלגה לאומית, כל אחד מהמפלגה שלו שמקדמת את האג'נדה כביכול שמצדיקה את זה שהוא עלה לארץ. מה האמת? האמת היא שהיית צריך להגיע לכאן, אז הגעת. זהו, אבל... נכון. הבעיה, יש לך פה מפגש, יש לך דייט עם השכינה. אבל זה מאוד לא נעים, אנשים לא יכולים להגיד דבר כזה, זה ישמעו כמשוגעים. אז המציאו תירוצים, וכדי שזה באמת בענווה שלמה, המציאו את זה אפילו על בסיס אתאיסטי. כן. כבוד הרב, רבי חיים ויטל מסביר, כי ארבעה נכנסו לפרדס אחד. כלומר, כל אחד מן הארבעה נכנס לרובד אחד בלבד. ורק רבי עקיבא נכנס, אי אפשר לקרוא את המשך השאלה, בעצם לרובד הסוד. מעניין, לא? אכן כן. האם אלוהים יכול להכיר את עצמו מבחוץ? אז אולי האדם הוא האופציה לזה, ואז האדם יכול להרגיש את עצמו שייך. וואו, מחשבה נועזת. הרב, לא התכוונתי לתת לגיטימציה לנפילות, חלילה. אך אנו לא מלאכים, ולפעמים נופלים. אין אדם אשר יעשה טוב ולא יחטא. האם הרב יכול להרחיב מעט? בתודה, ומקווה שהבהרתי את שאלתי. יום נפלא. יפה. אז אם בתוך ניסוחך חדש את השאלה, אתה מניח שהאדם הוא זה שיוזם את הנפילה. אז צריך להבין מהו השיקול שבגללו האדם יוזם את הנפילה. התשובה היא שהוא יוזם את הנפילה מתוך שיקול דעת. סימן שחסר משהו בדעת שלו. ולכן אם היה יודע הכל, לא היה נופל. שלום רבן, אני מקווה שהבהרתי את התשובה. שלום רבן, וכן היינו בעיניהם. שמעתי מי שאמר שכן, הוא יחיד של קינים. מה הרב אומר על זה? אני אומר שזה כתוב במדרש. שהם שמעו, המרגלים שמעו את הענקים מדברים ביניהם, על המרגלים ואומרים, מימיך ראית קינים מוזרים כאלה או משונים כאלה? אז איך וכן היינו בעיניהם שון קינה אולי. טוב, כן, מה אתה אומר?
זה מה שאלת הבחירה, מה שאמרת, אנשים עלו לארץ כי הם צריכים לעלות, זה בעצם לא בחור.
נכון, באיזשהו מקום, נכון, באיזשהו מקום השיבה של עם ישראל לארצו זה לא דבר בחירי, זה מין הכרח היסטורי. נכון, הלאה. כן, במידה מסוים יש הרבה.
זה פוגע רק קצת בעיקרון של הבחירה החופשית.
כן. כי הרמב״ם כבר כתב שבחירה חופשית יש לפרט, לא לכלל. כן.
זה בעצם מי שלא מגיע לארץ, הקדוש ברוך הוא לא בחר, הוא
מגיע
לפרט.
תראה, אני לא רוצה להגיד את זה באופן מוחלט, שמי שלא עלה אז גזירת שמיים, ומי שעלה אז הוא גזירת שמיים. זה לא ככה בדיוק. אבל יש ביטוי למה שנקרא שורשי נשמה. אם אדם הולך ישר, אז הוא נמשך אחרי שורש נשמתו. אדם יכול גם ללכת נגד שורש נשמתו. כן. משתחררת? איפה כתוב משתחררת? נכון. משתרשת בתוך מעמקי נשמתה, והיא מתקדשת. כנסת ישראל, כן? היא מתקדשת, מתעלה, משתחררת. מה הבעיה? כן, שהיא מגיעה לחירות. כן, משתחררת. משתחררת, להשתחרר פירושו להגיע לחירות. כן. ומהתקינה עצמה לגאולה שלמה. פסקה ת'. מה?
אי אפשר לומר, כנראה לפי זה הרע, אי אפשר לומר הפוך, שהגאות האלוהים, הגאות האלוהית, לא יכולה להיות בלי גאות לאומית. כי יש שאומרים, יש להם, יש יהודים שיש להם, ערים שיש להם גאות אלוהית, ומבחינה לאומית הם...
לא, אנחנו מדברים על ההתגלות האלוהית לאומה.
לא,
זה לא הנושא כאן. בסדר? אני לא מדבר על רוח הקודש הפרטית של אדם. כן. יש אנשים שיש להם רוח קודש פרטית והם לא ציונים. למה הם לא ציונים? בגלל שיש להם רוח קודש פרטית, אז הם לא מסוגלים להכיר משהו אחר. זה קטנות. מה?
יש להם רוח הקודש.
הקדוש ברוך הוא נותן להם רוח הקודש, מה הבעיה? כי הם ראויים לזה. יש אנשים שראויים לרוח הקודש הפרטית, אז הם מקבלים, וזה חוסם אותם בפני רעיון גדול יותר מאשר רוח הקודש הפרטית, בפני הרעיון של הציונות. חבל. אחר כך הם הופכים גם להיות מזיקים לפעמים.
למה לא מסיים מהשמיים?
למה לא מסיים? איך אתה יודע שלא מסיים? אולי מסיים והם לא רוצים לקבל את הסיוע. זה כמו אחד שטובע בים ואומר, אללה תציל אותי, ואז שולחים לו גלגל הצלה וכו'. כן? כן, טוב. כן.
יכול להיות ציקוד פרטית וגם רשמות כללית.
נכון. אתה מנסח את זה חריף, אבל זה נכון. טוב, הלאה. כן, הסיפור של המרגלים זה ממש כך, זה צדיקים, ולכן הם היו מרגלים. העדה הרעה. ומזה למדו מניין. בסדר. טוב. הלכה ת. אגב, מכאן שמותר לצרף אנטי ציוני למניין, כי למדו מ... הלכה ת, פסקה ת. הדלדול שנדלדלה עכשיו המחשבה הלאומית בישראל, עד שאנו רואים שכמה מהנדבקים בה מתמלאים פגמים רוחניים. כלומר, יש אנשים מרגישים מאוד יהודים, אבל מאוד מקולקלים הם מהבחינה האישית. האמונה, המעשים, מקולקלים מאוד. דעות רעות ומידות גסות. הייתי מת להוסיף על זה, להדביק לזה כמה שמות. אני אתאפק, נכון? אבל יש, כן, מבין נושאי הדגל הלאומי בדורות האחרונים, אנשים שבהחלט תואמים את הדברים האלה. יש להם הרבה פגמים רוחניים, דעות רעות, מידות גסות. וכמה שהם בעלי דעות ומידות נשחטות, נמשכים אליה. כלומר, זה לא סתם שיש לו מידות רעות, דווקא אלה בעלי המידות הרעות נמשכים יותר אל הציונות מאשר אחרים. כאילו שיש קשר בין הדברים. מה?
היום זה גם
מתהפך. שמה? שהיום הציונות, הציבור הדתי הוא יותר ציוני היום. נכון. אבל יש גם כיוונים אחרים. אני חושב שלא צריך לחשוב שרק הדתיים הלאומיים הם לאומיים. בדיוק היום בבוקר היה ויכוח על זה ברדיו. האם זה בסדר שזה חבר כנסת אמר שהוא חושב שהומוסקסואלים לא צריכים לשרת בצהל? אוי ואבוי.
כן?
כן? מה? כן, אני יודע, אני יודע. אז הוא, מה, וכי הוא לא יכול להילחם כמו כולם, וכי אין לו מסירות נפש, עדיין הדברים לא לגמרי מבוררים, כן? טוב, הלאה. אז כל הדלדול הזה, אומר הרב, בא לנו מפני הירידה שירדה התכונה של יראת השם, שהיא יסוד חייהם של ישראל. מעניין. אז מי השם? הדתיים. כן? הדתיים, אלה שיש להם יראת השם, מציגים יראת השם כל כך מדולדלת וקריקטורית, שאף אחד לא חפץ בה. וכל אדם נורמלי בורח ממנה. מה שכתוב, נכון? בנקודה הרוחנית של יראת השם הטהורה, הנותנת חיים ומגמה להוויה ומטרות כבירות ונכונות לחיי הכלל והפרט, כלולה גם כן המחשבה הלאומית לכל פרטיה, יראת השם ודעת השם. כן, הרבה פעמים, אם תשאל דתיים, תגיד, מה המטרה של החיים? מה? נכון. הרבה פעמים הדתיים עונים עבודת השם, נכון? מה המטרה של החיים? עבודת השם. והרמב״ם חושב לא כמו הדתיים. הרמב״ם כותב שהמטרה היא, ושציינת בצדק, לדעת את השם. אז מה זה עבודת השם לפי הרמב״ם? עבודת השם זה הכלי. זה כלי שעל ידו אני מגיע לדעת השם. אבל מתפתח בדורות האחרונים, עד עצם היום הזה, סגנון מחשבה כזה, שככל שאתה יותר יראה השם, כך אתה צריך להיות יותר טיפש, יותר בור. אז אדם שיש לו קצת חוכמה ושכל, מבין, יראת השם זה גורם מזיק. עדיף לא להידבק בזה. כשמצד האמת, כן, יראת השם היא הבסיס של החוכמה. זה מה שכתוב כאן, נכון? בנקודה הרוחנית של יראת השם הטהורה, נותנת חיים ומגמה להוויה ומטרות כבירות ונכונות לחיי הכלל והפרט, כלולה גם כן המחשבה הלאומית לכל פרטיה. יראת השם ודעת השם, בינת העולם והחיים בתכונה אצילית וטהורה שאינה סופגת בקרבה את הזוהמה של עורלת הלב וטומאת יצרי האדם הרעים. כן, כלומר, יש בהרחבת הדעת, יש לפעמים הכללת היצר הרע. אז הוא אומר, לא, דעת השם היא מפקיעה מתוכה את יצרי האדם הרעים. מיוסדות הן כולן, כלומר, מי זה הן? יראת השם, דעת השם, בינת העולם והחיים, כל אלה מיוסדות הן כולן בכלי הברכה, המחשבה הלאומית של ישראל, והם מקופלים ביראת השם התאורה הפשוטה והמהירה, שהיא צריכה דווקא מפני פשטותה וטבעיותה פיתוח ושמירה שלא תזדהם ולא תחשך מפני חשקת חיי החומר האחורים והגסים. כלומר, דווקא מפני שיראת השם הלאומית של עם ישראל היא יראת השם שהיא מחוברת לאצילות הרוח, לכן שמה צריך שמירה מיוחדת. כמו שככל שבעל חיים הוא יותר מפותח, כך הוא זקוק למזון יותר מבורר. נכון? יש מזון מלכות. בשפלות הידיים.
זה הרב.
מה?
בעצם ככל שמתעסקים יותר בלאומיות, יש צורך להגביר את ה...
נכון.
כלי ברכה זה המחשבה הלאומית של ישראל.
מה זה?
כלי ברכה זה המחשבה הלאומית של ישראל.
כן.
הרב, דעת השם לא...
מה?
דעת השם, אין ירידה לדעת השם.
לא הבנתי.
הוא אומר שהידה,
שירת השם ירדה. למה היא ירדה? כי היא לא כוללת בתוכה דעת השם.
ודעת השם לא יכולה לרדת?
דעת השם גם, יש גם מדרגות בזה. יש יראת אלוהים בקטנות, יש יראת אלוהים בגדלות.
כי אולי דעת השם לא שייך לעמך, ומה שבאמת, יראת השם זה יותר עממי. זה יותר... אדם שותף יותר רחב של הציבור.
יראת השם זה לא דבר עממי בכלל. יראת השם באמיתותו זה דבר עילאי מאוד. נכון? איך כתוב באברהם אבינו? אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. לא כל אחד זוכה לזה. בשפלות הידיים של הלימוד והחינוך, של העלאת המחשבה של יראת השם, נפלה. הציור הליבי שלה נאפל. כלומר, יראת השם הפכה להיות אפלה, קודרת, שחורה. בסדר? זה הציור של יראת השם. מחובר לצבע אפל. הדעות המקושרות עימה נטשטשו, וממילא נפלה עוד ביותר ירידה הכלי שלה, המחשבה הלאומית, עד שלבשה בגדים צועים. כן? כלומר, בגלל זה המחשבה הלאומית נהייתה חילונית ואפילו מקולקלת. והיא מחכה למצרף ומטהר שיעתיה כבוד ואור. מי הוא המטהר והמצרף? הרב קוק. הרב קוק הוא אחד מהמתארים והמצרפים את המחשבה הלאומית. בסדר? נכון. כלומר, כיוון שיראת השם נפלה בגלל שלא יודעים את הרב קוק. אבל גם בזה ההערה היא פה נכונה, שגם בדעת השם יכולה להיות נפילה. אפשר, כלומר, ללמוד את הרב קוק בצורה קטנה. גם זה קורה. למשל, כשמפתחים סגנון של אי למידת אורות. כלומר, אני אגיד לכם, זה מאוד מאוד חשוב ללמוד את עין היה. מה זה יגרום? זה יציל אתכם מללמוד אורות. עכשיו, זה לא שעין היה זה לא ספר חשוב, אבל הוא לא חשוב כמו אורות. כי בספר אורות אנחנו יודעים מה הרב קוק חושב. אוי ואבוי, אם התלמידים ידעו מה הרב קוק חושב. מצד שני הם רוצים ללמוד את הרב קוק, אז תלמדו עין היה. בסדר? מה? אי למידת, ודאי שזה פגם. צריך ללמוד הכל, נגלה ונסתר. השאלה היא, מה זה ללמוד קבלה? גם בזה יש מדרגות. יש אדם שאומר, אני אגיד לך מה זה קבלה. קבלה זה הכוונה שיש אדם קדמון, ואצילות בריאה, יצירה ועשייה, ועיגולים ויושר. וואה, אתה רואה איך אני מקובל גדול? ויש מי שאומר, רי, אתה מבין מה זה אומר? לא, אסור להבין. זה רק המשיח יסביר לנו. אנחנו רק יודעים איפה העולמות, זה יעולה, זה יורד, קוראים לה מועלם. זהו. זה מה ש... אז זה לא רציני. בסדר? ודאי שאנחנו... ודאי שמלמדים את הקבלה כמו שהרב קוק אומר. הנה. זה הקבלה, איך שהרב קוק אומר. כן. כן, אסירו הבגדים הצועים מעליו, ואלבש אותך מחלצות. עכשיו מדובר על הכהונה הגדולה שנפלה, נכון? נכון. הכהונה הגדולה שצריכה לחנך את העם, והיא במקום זה עוסקת בהוא קיבל מינוי, וההוא נתמך על ידי מפלגה פלונית וכו'. זה. אסירו הבגדים הצועים מעליו. טוב, כן, בבקשה.
אמרנו שיד השם זה משהו גדול, אבל כמו שיד השם זה פשוטה וטבעית,
יש צד טבעי ביראת השם, יש צד עליון ביראת השם. יעיין הכבודו בספר
זה לא משהו,
יעיין הכבודו בספר הקדוש מסילת ישרים, ותשים לב שיראת השם זה אחת המידות האחרונות, אז כנראה שזה לא מובן מאליו.
למה זה פשוט וטבעי אצל למה הרב קוק מכנה את זה פשוט וטבעי?
למה הרב קוק מה? מעלה את זה?
מכנה את זה, פשוט
וטבעי,
אומר, דווקא
הרבה פשוטה וטבעיותה. זה שהיא פשוטה וטבעית, זה לא שהיא פופולרית, בכלל לא. עניינה של יראת השם זה הפשטות. או במובן של הפשיטות שהמהר"ל מדבר עליה. שהפשיטות הכוונה שזה ראשוני, שזה לא הרכבה. כי יראת השם זה היכולת לקלוט. וזה בשביל לקלוט צריך להיות עם פשיטות. לכן אנחנו גם מורגלים למצוא את זה אצל חסרי השכלה. אבל מצד מהותה הפנימית זה דבר אדיר, יראת השם. היכולת להיות כלי. בסדר? וזה טבעיותה גם של אותה יראת השם. שייכת לטבע הנשמתי של האומה. נכון. כלומר, הביטוי פשוט וטבעי פה הוא ביטוי אחר ממה ש... מאשר פופולרי.
אבל אם אתה אומר שיראת השם זה משהו גדול,
כן. דעת השם, יראת השם והלאומיות. זה כל הפסקה. הוא מסביר, מדוע יש לאומיות שמחוברת לקלקולים? בעוד שהלאומיות של עם ישראל צריכה להיות מחוברת ליראת השם, כפי שהוא הסביר בפסקה הקודמת. הוא מסביר שיראת השם עצמה נראית במצב גרוע. ויראת השם כבר איננה כלולה, איננה כוללת בקרבה דעת השם. ואז הוא אומר לגמרי, היא לא יכולה לכלול את הלאומיות, כי הלאומיות עניינה להגיע לדעת השם. ולכן כל מי שחפץ בלאומיות לובש בגדים צועים, עד אשר יבוא מתאר ומצרף מדמות הרב קוק בספר אורות. כן, בבקשה.
הרב קוק הגיע אבל לא עשה משהו.
אה?
הרב קוק הגיע,
נו,
לא נראה שעם ישראל תואר.
מה?
כן,
ועוד איך שתואר. אתה יודע כמה, סליחה, אתה אדם
שצריך.
רגע, חכם יוסף חיים, יורשה לי להגיד שאתה אדם טהור וישר. איך זה בא לך? איך זה בא לך? איזו, אתה רואה, זה עובד.
אז זה עובד. אבל מה קורה יותר כל עם ישראל?
יודע כמה יש בעם ישראל כאלה? היום תורת הרב קוק היא זו שהכריע את הגורל הפוליטי של מדינת ישראל. דבר ברצינות. מאז מלחמת ששת הימים, מה שמחזיק את המדינה בכיוון החיובי זה תורת הרב קוק, במעגלים קרובים או רחוקים. מה? פשוט מאוד. מה המחלה הגדולה של מדינת ישראל? המתנחלים, נכון? זה הסרטן. זה המתנחלים, המתנחלים. כן. זאת אומרת שהמתנחלים דופקים לנו את הכל, נכון? זאת אומרת שהם הצליחו. פשוט מאוד. טוב. רבנו ברסלב חב"ד, אריה, יש לפני כן יש שאלה מתחת, אריה. שלום הרב, להוסיף לדמונסטרציה היפה של הרב בדבר סיבת הגעת הארץ ליהודים, יש לומר גם שרוב המגיעים לא בררו ולא חדרו לסוף דעתם הסגולית, ולכן נותנים סיבות אחרות ולא בגלל שהיו מחשיבים אותם למשוגעים. בסדר. שאלה הבאה, רבנו ברסלב חב"ד, הרב אמנון יצחק, הטייס לשעבר וכו', התופעה של חזרה לאחור הולכת ומתרבה. אם כן, נראה שהתהליך שעליו מדבר הרב זצ"ל הולך ונשוג. האומנם? מה פתאום? כל החזרה האחורה שיש היום תצליח לפעול על מיליון אנשים, אולי 2 מיליון. כן, זה יגיע בערך בשיא הכוח זה יגיע לשני מיליון אנשים. אנחנו מדברים על עם ישראל כולו. חזר לאחור זה כל התופעות האלה שמדבר שכולם מחליטים להתלבש כמו לפני 200 שנה. אחד חושב מה זה לחזור בתשובה, זה לחזור אחורה למה שסבא שלי היה. מה שקורה כאן נשוג, אני מתכוון נסוג. כן, כלומר, אני אדבר קצת ביידיש, אני אשמע קצת מנגינות במבטא אשכנזי, אני אוסיף איזה אוי אוי אוי, או נעימות ערביות של סבא שלי, ואני אחשוב שעל ידי זה התקדמתי. בסדר? קוראים לזה נסיגה. עכשיו, הסגנון הזה הולך ומתפשט, שואל השואל. אם כן, איך אתה מדבר על חזרה בתשובה? אנחנו רואים שמה שהולך ותופס היום זה לא תורת הרב קוק המקדמת את האדם, אלא תורות הנסיגה לאחור. עד כאן שאלתו. ועל זה עניתי שזה מקסימום יגיע לשני מיליון אנשים. אני לא מזלזל בשני מיליון, אני רק אומר ששני מיליון זה לא כל עם ישראל. וזה לא במקרה. זה לא במקרה. ודאי שזה, אתה צודק, זה חתיכה ראויה להתכבד. בדיוק כמו שהערבים, זה חתיכה ראויה להתכבד במדינת ישראל. אבל זה כל עם ישראל. כמו שגם למשל, אני יודע, השמאלנים, זה חתיכה ראויה להתכבד. אז זה כל עם ישראל? המתנחלים, זה חתיכה ראויה להתכבד. זה כל עם ישראל? לא. זאת אומרת שיש מגזרים, והמגזרים הולכים ותופסים נפח. הם תופסים משמעות. הם לא יכולים להיות ההקפה הכוללת. וזה לא במקרה. אנחנו, מי זה אנחנו? ההולכים בתורת הרב קוק הם לא כלל ישראל. לא נכון. אלה ה... אני אומר, אתה מתכוון למגזר המכונה שלנו, אז הוא לא כלל ישראל. אבל אני מדבר על תורת הרב קוק. תורת הרב קוק היא זו שמובילה את עם ישראל היום, במעגלים שונים ובלבושים שונים. אחד הלבושים זה המגזר הדתי-לאומי. זה לא המגזר, זה לא הלבוש היחיד. יש עוד לבושים. כן.
איזה לבושים?
שאר מגזרי האומה. מה אתה אומר?
למה הרב רוצה לקמת את זה?
זה לא
אפשר להגיד שזה חלק מתהליך ההתפתחות של הנפש של האדם
בפרספקטיבה
של ההיסטוריה.
לא, אני מסכים, אני מסכים איתך, רק אני אומר שתהליכים של התקרבות אל הדת ותוספת רוחניות זה תופעות אופייניות לעידני משבר. אז אין להתלהב מזה. זה הכל. אני בעד. זה שאדם עכשיו הולך לבית כנסת במקום לפאב, זה דבר חיובי. זה שהוא לומד פרשת השבוע במקום להקות את אשתו, זה חיובי. לא, אני מסכים. הדברים האלה הם חשובים. אני בעד. זה עזרה סוציאלית מדרגה ראשונה. לפחות הוא לא יהיה בכלא עכשיו. כן? הוא ילמד הלכות. בסדר. זה חשוב. אבל להגיד שזה חזרה בתשובה במובן העמוק והכולל של המילה, לדעתי לא, ולכן גם בהגדרה זה לא יכול להקיף את כל כלל ישראל, כי כלל ישראל הוא לא רק מגזר הזקוק לעזרה סוציאלית. כן, בבקשה.
82 נסיגה מסיני, שטח שהוא פי שלושה משטח מדינת ישראל. 93 נסיגה של מערים מרכזיות ביהודה שומרון ועזה. 2005 נסיגה מ... בימינו אנו,
היווה טעות
בין
הרמת
מגרון, עמונה, היווה תסעד.
יפה, נו.
אנחנו רואים שנפעל להתנחלויות,
עוד לנסות. נו, אז מה?
והרב אמר שהמתנחלים הם אלה שמצליחים.
בוודאי. זה שכל הזמן רוצים שההתיישבות תיסוג, זה בגלל שהיא המצליחה. היא הגורם המוביל היום את כל הכאב וראש של מדינת ישראל.
כן. אבל הכיוון הוא הפוך.
לא.
לא
בכבוד. לא. מה אתה מקמץ דברים? בוודאי. תורת הרב קוק פורצת אצל אומות העולם ועוד איך. כל העולם כולו מגנה אותנו. זה סימן שמצפים מאיתנו למשהו.
כן, אבל היהדות הייתה מאוד אורתודוקסית במלחמת העולם השנייה, וגם כל העולם רצה...
כן, אבל זה מסיבות אחרות. היום הסיבות הן אחרות.
זה היה מסיבות לאומיות.
למשל, לאחרונה יש איזה גוי רשע, קוראים לו ז'אן סולר. הוא כתב ספר שלם נגד האמונות המונותאיסטיות. נגד היהדות, נצרות ואיסלאם. עכשיו, 90% ממה שהוא כותב זה נגד היהדות. יש איזה 10% נגד הנצרות והאיסלאם בדרך אגב, כי צריך בכל זאת להיות פוליטיקלי קורקט, אבל 90% זה נגד היהדות. וזה ספר פופולרי מאוד, בכל אירופה קוראים את זה וכו'.
עכשיו...
הוא מציע במקום חזרה אל היווניות. מה? שחרתי, איך זה נקרא. אבל יש כתבות על זה באינטרנט, זה לא מסובך. עכשיו, מה התוכן שמה של הטענה העיקרית? הטענה העיקרית היא, היהדות היא לא אוניברסלית, נקודה. זאת אומרת, זה מה שהם מצפים. אם כן, תורת הרב קוק פורצת אפילו אצל אומות העולם. כל הכבוד. כן.
הרב מגדיר את הנסיגה מגוש קטיף בצפון השומרון כהצלחה.
לא. אין דעת, אין יראה. מזה אפשר להבין שיש בעיה בדעת כשהיראה נמוכה. נכון. הלאה. מה?
מה יכול להסביר לנו בינת העולם והחיים?
בינת העולם והחיים? כן. זה ההתמצאות וההבנה בענייני העולם והחיים. כן? זה כמו... שאתה הולך ושואל את הרב האורתודוקסי האם מותר להתפלל מנחה בפאב, ואז אומר אסור. אגב, מה זה פאב? ברור? אז הוא לא מתמצא בחיים. מרוב ייאוש הוא הולך לרב הרפורמי. אבא אומר, האם מותר להתפלל מנחה בפאב? מותר. אגב, מה זה מנחה? טוב. טוב, זה הכל להיום. שלום.